שלום, אנחנו באים לעסוק בנושא שנקרא משפחה. משפחה בישראל, משפחה בעולם. ולפני שניכנס לפרטים, נתחיל בהקדמה של בירור היסוד הזה שנקרא משפחתיות, זוגיות. איזה מקום הוא תופס? הוא תופס במחשבה האנושית הכללית ובעיקר במחשבה היהודית. אפשר לומר שעניין המשפחתיות, הזוגיות, הוא בעצם היסוד מם של האנושות, שהרי בלי איש ואישה, בלי המפגש הזה, בלי התולדות הנולדים מן המפגש הזה, כמובן לא תהיה אנושות. זהו דבר פשוט. ומיד הספר המיוחד הזה, התורה, התנ"ך, פותח את תולדות האנושות בסיפור אודות אדם ואשתו. אדם שעליו נאמר לא טוב היות האדם לבדו. המציאות האנושית לא סובלת את הבדידות, את האפשרות להיות לבד עם עצמך. יש צורך בלפגוש את השני. יש צורך בלבנות עם השני. יש צורך בלהתחבר לשני. וכשבאמת האדם גילה שיש נברא כמותו, שאימו הוא יכול להתחבר ולתת להיסטוריה להתחיל באמת, הוא אכן אמר, ויאמר האדם זאת הפעם אצא מעצמי ובשר מבשרי, לזאת ייקרא אישה, כי מאיש לוקחה זאת. עד עכשיו המושג היה אדם, והנה עכשיו מופיע המושג של איש ואישה. אותו יסוד, אותו שורש, אישה נקראת על שם איש, ומעכשיו אין איש בלא אישה. וכמובן, מכאן יכולה האנושות להתחיל להופיע בתהליך שמתואר בתורה כתהליך ארוך, מסובך, אולי אפילו קשה, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. כלומר, יש כאן צורך בעבודה מצד האדם. הזוגיות, המשפחתיות, שייכת לטבע האדם, אבל אמנם האדם מתפלא ואומר, סוף סוף מצאתי עם מי לבנות את העולם, אבל מוסיפה מיד התורה שזה ידרוש מן האדם מאמץ, עמל, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. לא מדובר בדברים רק טבעיים, אלא מדובר בדברים רצוניים, ועוד נפרט את הדברים בהמשך. יש לשים לב שמעכשיו אפשר לומר שהמדד העיקרי להצלחת האדם או לכישלונותיו יהיה קשור למידת הצלחתו בקיום זוגיות ומשפחתיות תקינה, עילאית, אידיאלית, או בהי יכולתו, היא מסוגלות לקיים את המוסד הזה. אפשר אפילו לסכם את כל האנושות, את כל ההיסטוריה של האדם, דרך ההתמודדות עם האתגר הזה. ונביא לזה כמה דוגמאות. דוגמאות שימחישו לנו שבעצם זאת אולי הציפייה היותר גדולה שיש לבורא מן האדם, היכולת שלו למצוא את האחד בשניים מתוך דבקות של אמת, מתוך קשר של גוף וקשר של נפש ואפילו קשר נשמתי. איש ואישה מתחילים את דרכם. מהר מאוד מופיע אתגר הראשון. מה קורה כשמופיע גורם שלישי? חטא אדם הראשון. חווה, זאת המתפתה להקשיב לקולו של הנחש, אבל הדבר נקרא חטא אדם הראשון. הוא לא נקרא חטא של חווה. איך ייתכן שאישה, אשתו של אותו אדם, שאמר, זאת הפעם אצא מעצמי, ובשר מבשרי, איך ייתכן שאישה מוכנה להטות אוזן למישהו אחר, להקשיב לאותו גורם זר שנכנס כחוצץ בדבק הזה שבין איש לאשתו? איפה האדם? איפה הוא נמצא? למה הדיבור הוא לא בין אדם ואשתו, אלא בין אשתו לבין אותו נחש? הנה, כבר בראשית דרכה האנושות מתמודדת עם הכישלון הראשון, שהוא כישלון של זוג, לא כישלון של אדם אחד. יש לשים לב שחטא אדם הראשון הוא לא כישלון של אדם בודד, הוא הכישלון של הזוג הזה שנוצר בעולם, והוא מופיע מיד ככישלון משותף. כשאדם מנסה להתנער מן החיות, הקדוש ברוך הוא מיד דוחה את הניסיון של ההתחמקות. לא ייתכן, כפוי טובה, האישה שנתת לי, יש אחריות משותפת. או להצלחת האנושות, או לכישלון שבה. אנחנו נדלג ונגיע למקום בישראל, שמו חברון. מתברר שחברון, העיר חברון, מלשון חיבור, יש לה שם נוסף לעיר הזאת. היא נקראת בשם קריית ארבע. למה קריית ארבע? אומר רש"י על בראשית, פרק אב ג' פסוק ב', שהעיר הזאת נקראת קריית ארבע, פירוש שני, כי היא נקראת על שם ארבעה זוגות. אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. מעניין. עיר בישראל, אולי העיר הכי מפורסמת אז, באותה ארץ שהובטחה לאבות, שיש לה מעמד מיוחד, העיר הכי מפורסמת אז, על שם ארבעה זוגות. והיא צריכה לקבל את השם הכפול הזה, של חברון וקריית ארבע, כדי לברר לנו שהצלחת העולם היא באה לידי ביטוי באותו מקום שמסוגל להכיל לא אנשים, אלא מקום שמסוגל להכיל דווקא זוגות. קריית ארבע. ארבע זוגות. איש ואשתו. איש לצד אשתו ואישה לצד איש. לא רק בחייהם, אלא אפילו במיטתם. לא רק בעולם הזה, אלא גם בעולם הבא. מדרגה תופעת הזוגיות המושלמת בכל ממדיה, בחיים המשותפים כאן, עם כל ההתמודדויות, וגם בחיים של מנוחה בעולם שכולו טוב, אישה לצד אישה. אישה לצד בעלה ובעל לצד אשתו. זה מזכיר לי את הסיפור הידוע על הרב אריה לוין המפורסם, שכשקרבו ימי חייו לסופם וביררו איתו מה יהיה מקום מנוחתו, ורצו כמובן לקבור אותו בחלקת חכמים רבנים וצדיקים, דרש, ביקש וקיבל כמובן להיות ליד אשתו, זה לצד זו. מדרגה מיוחדת שמופיעה בתורה כמדרגה מאוד אידיאלית. ארבעה זוגות. הקפיצה הזאת חיברה אותנו מן הראשית עד לאותה פרשה שמבררת לנו סיפור האבות והאימהות הקדושים והקדושות, שהתורה תציין את חייהם כמודל, כהשראה, כמקור השראה למשפחתיות, לזוגיות, למשפחתיות בישראל. לכן חז"ל יבליטו את הערך של אוהל, אוהל שרה, אוהל רבקה, אוהל רחל ולאה. האוהל המכיל, האוהל שהוא בניין, האוהל שבו בונים את החיים ומשם מקרינים החוצה. בבחינת נר הדולג בפנים, מערב שבת לערב שבת, ולבסוף גם מאיר את רשות הרבים. בלי האור הפנימי הזה, המאוד פנימי הזה, המאוד סודי הזה, שמופיע באוהל של אבותינו ואימותינו, אין אפשרות בכלל להאיר את רשות הרבים של העולם. מכאן יבוא תיקון העולם. האבות והאימהות המפורסמים האלה, ארבעת הזוגות, הולכים לתקן עולם. אבל הם הולכים לתקן עולם מתוך האוהל. אוהל שרה, ששם מבררים את האמת הגדולה, ונמשכת אותה אמת באוהל רבקה, היורשת את מקומה של שרה, ויצחק רואה את אותם הסימנים שהולכים וחוזרים, הסימנים שהיו באוהל אמו, והדברים ממשיכים אחר כך באוהל רחל ולאה, אשר בנו שתיהם את בית ישראל. האבות והאימהות מקבלים להרים, מקבלים על עצמם להרים את ההשפלה הנוראה של הערך הזה שהושפל ב-2000 שנות תוהו של הדורות הראשונים שלא עמדו באתגר. אכן התורה מתארת את הכישלונות הגדולים של האנושות בתחילת דרכה. במה היא מתארת את הקלקול שלהם? במה היה כישלון של אותם הדורות ב-2000 שנותו? מה המיקוד? במה שמים לב? איפה זה נכשל? מה יש ללמוד מן הכישלון? לצורך זה נזכיר כישלון שהתחיל כבר בדור השביעי. ויקח לו למך בבראשית פרק דלת פסוק יוטט. ויקח לו למך שתי נשים, שם האחת עדה ושם השנית צילה. מיד מאיר רש"י בפירושו במקום, שתי נשים, כך היה דרכן של דור המבול. אחת לפריה וריביה, ואחת לתשמיש. זו שהיא לתשמיש משקה כוס של עקרין, כדי שתעקר ומקושטת ככלה ומאכילה מעדנים, וחברתה נזופה כאלמנה. אומר רש"י שעם למך מתחיל דבר נורא. מפצלין את התפקידים. מתחילים עולם של פירוד. במקום על כן יעזוב איש את אביו ואימו ודבק באשתו, והיו לבשר אחד, למך ממציא המצאה חדשה, נוראה. נפריד בין הנאה לבין המועיל, בין העונג לבין הצריך. קלקול נורא, השפלה נוראה, המצאה שלא חשבה עליה השכינה. שכינה שורה בין איש לאשתו שזכו, והנה הוא מפריד, הוא מקלקל, הוא גורם לעקרות כדי לאפשר הנאה, והוא משאיר תולדה בלי שום דבר נאה. על זה חידש הגאון מווילנה חידוש גדול על הפסוקים הנפלאים שבסוף משלי אשת חיל. שקר אכן והבל היופי, אישת יראת השם היא תתעלל. אומר הגאון מווילנה, תתעלל במה? בחן ויופי. יראת השם אינה סותרת חן ויופי, וחן ויופי אם יראת השם, אישה יראת השם היא תתעלל. מעולם לא עלה במחשבתו של הבורא לעשות עולם פירודי, עולם מחולק, עולם שמפצל את הערכים שלו. והנה, הרי זה פלא, קורא למהלך הזה רש"י על פי חז"ל, דרכן של דור המבול. למך היה הרבה לפני דור המבול. רחוקים אנו מאוד מדור המבול. אז למה הוא קורא לזה דור המבול? בגלל שמה שלמך עושה, זה מכין את דור המבול. הנה מצאנו כבר את היסוד הראשון של הקלקול במשפחתיות, בפועל, במעשה. אנחנו נראה בהמשך איך דור המבול הוציא את המחשבה הזאת ברמה הכלל אנושית וגרם בסופו של דבר לחורבן העולם. שלום.